אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 22 בינואר 2020 והיום בעולם. נגיף הקורונה, ארגון הבריאות העולמי, יכנס הערב ועידת חירום לדון בהתפרצות. בסין כבר נוקטים צעדים. אנחנו בעיצומו של תהליך חקירה והבנה של הווירוס החדש. מדובר בתהליך שמחייב אותנו להתבונן בראיות המדעיות ולנתח את מצב המגפה, במטרה לפתח ולסגל אמצעי טיפול כוללים, מניעה ובקרה, אומר לי בין, סגן ראש נציבות הבריאות של סין. הנגיף הקטלני שגרם למותם של 8 בני אדם עד כה, מעורר עימות בין סין למחוז המורד והדמוקרטי טיואן. נשיאת טיואן קוראת לסינים לפרסם את כל המידע שברשותם, ומכריזה על הזהרת מסע לעיר הואן שם התפרצה המחלה. משרד התחבורה כבר העלה את רמת הכוננות והורה לסוכני הנסיעות לא להוציא טיולים לחואן ולא לקבל קבוצות תיירים, אומרת נשיאת טיואן צי אינגוואן. בסין זועמים על היוזמה העצמאית של טייפה.
جوي تايوان تشان يو غوجي زوجي هودونغ دو ونتي وومي يي دو سي كانداو بو
تايوان خايبت لفاول بمسجرت مدنيوت سين ها 1 ولنائلت انيانيا باופן متكبل على داد بيتياصوت يشيرايم سين عمر دوفر مسراد اخو
The Senate will convene as a court of impeachment. If there is no objection, the journal of proceedings of the trial are approved to date.
בגבעת הקפיטול החל משפט ההדחה של הנשיא טראמפ, הצד הרפובליקני ששולט בסנאט, דחה פעם אחר פעם דרישה של התובעים לזמן עדים נוספים, בהם מי שהיה היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון. בעיירת טוקסוק ביי שבמערב הרחוק של אלסקה החל אתמול המפקד הלאומי של ארצות הברית. בשנה הקרובה ינסו הפוקדים למפות את האוכלוסין של אמריקה ב-2020. ארצות הברית מתקשה מאוד למפות את השבטים הילידים באלסקה הקפואה. התושבים בטוקסוק ביי מנסים לשכנע את חבריהם לשתף פעולה עם המפקד.
The census will begin right here in Alaska on January 21st in Tuktuk Bay.
The census is easy, important and confidential.
Census results determine how billions of federal dollars will be spent over the next 10 years.
המפקד קל, חשוב וחשאי. התוצאות יקבעו כמה מימון פדרלי נקבל בשנים הקרובות. וגם $100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. How the flew not to Spain to be in my domain, automata bitch. לא הביטלס, גם לא קווין, עומדים בראש רשימת השירים החמים של בילבורד בכל הזמנים, אלא דווקא הזמר טרק. הלהיט האחרון של הזמר מביא אותו לפסגת המצעד, שבו הוא לא נמצא לבד. תוכנית הטלוויזיה גלי מתברר הצליחה לייצר בשנות שידורה את הלהיטים החמים ביותר, מרביתם גרסאות כיסוי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק קובי זרח, בביצוע הטכני תמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, הלילה החלו דיוני ההדחה של הנשיא טראמפ בסנאט, לא מעט התכתשויות היו שם, שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף. על פניו, מיכל רשף, זה נראה כאילו שלדמוקרטים אין ממש סיכוי לחולל כאן שינוי, להדיח את הנשיא, ובכל זאת הם מחליטים ללכת על המהלך הזה.
כן.
לילה...
כן, מהלך שצריך לומר, יכול להיות לא בהכרח מועיל פוליטית, אם אנחנו מסתכלים ככה, על שנת בחירות, אבל בוא נדבר על מה שקרה ב-24 השעות האחרונות. בעצם... ממש בשעה הזאת, בזמן שאנחנו מדברים, נפתח יום הדיונים הרשמי הראשון, נגדיר זאת כך, של הליך ההדחה בסנאט. זאת לאחר שאתמול הסתיים יום דיונים כדחתני, שנועד להחליט בעצם על המסגרת של התהליך. זה לקח לא פחות מ-14 שעות, ובמהלכן סיכלו הרפובליקנים 11 הצעות של הדמוקרטים לזימון עדים, לזימון ראיות, ולמעשה הצליחו לקבוע את לוח הזמנים של הליך ההדחה של הנשיא טראמפ, שנזכיר, נאשם בשיבוש הליכי קונגרס ובשימוש לרעה בכוחו כנשיא. אז הנה כמה מהסעיפים שכן הושגו הלילה על ידי הרפובליקנים. נקבע כי להגנה ולתביעה יינתנו 24 שעות כל אחת על פני 3 ימים להציג את טיעוניהן. לסנאט יינתנו אז 16 שעות, לסנאטורים יותר נכון, 16 שעות להציג שאלות בכתב לשני הצדדים. וכאמור, בגלל שנדחו 11 הצעות, אז נקבע שבאמת לא יזמנו עדים חדשים למתן עדות, כמו למשל היועץ לביטחון לאומי לשעבר ג'ון בולטון, או ראש הסגל מיק מולווני, וגם לא יוצגו ראיות שבית הנבחרים דרש בדיונים קודמים. לאחר הצגת הטיעונים והשאלות, יצביע הסנאט שוב על הבקשה להציג ראיות חדשות, אבל סביר שהבקשה הזאת תידחה שוב. רנה, הדיון הלילה כצפוי היה סוער, אפשר לומר, עם התקדשויות מילוליות, לעתים על רקע אישי בין ההגנה לתביעה. בוא נשמע את חילופי הדברים בין הסנאטור הדמוקרטי ג'רי נדלר ובין עורך הדין מצוות ההגנה של טראמפ, את סיפולנה, ולבסוף את הנזיפה של השופט רוברטס בשני הצדדים, השופט רוברטס שככה מפקח על ההליך. בוא נשמע.
I see a lot of senators voting for a cover-up, voting to deny witnesses, an absolutely indefensible vote, obviously. A treacherous vote.
Mr. Nadler came up here and made false allegations against our team. He made false allegations against all of you. He accused you of a cover-up.
I think it is appropriate at this point for me to admonish both the House managers and the President's counsel in equal terms to remember that they are addressing the world's greatest deliberative body.
טוב, אז ג'רי נדלר מתחיל, הוא אומר, אני רואה סנאטורים רבים מצביעים בעבור טיוח, מצביעים כדי למנוע עדויות של עדי מפתח. לא ניתן להגן על הצבעה כזו, זו הצבעה בוגדנית. בתשובה משיב לו עורך הדין מצוות ההגנה, אמר נדלר, עלה לכאן והאשים אותנו באשמות שווא, הוא האשים גם אתכם בטיוח. ולשניים האלה משיב השופט רוברטס, אני חושב שזה הזמן המתאים לגאור בשני הצדדים באופן שווה, ולהזכיר להם שהם מדברים לפני הגוף השיפוטי הטוב ביותר בעולם.
אז מה בעצם לוח הזמנים עכשיו?
טוב, אז צריך לומר, אירן, דבר ראשון, שהאינטרס של הרפובליקנים הוא באמת לסיים את העניין הזה כמה שיותר מהר, בעוד שהדמוקרטים מקווים למשוך את ההליך הזה כך שיחתים את שנת הבחירות, יזכיר לבוחרים שוב ושוב את השחיתות לכאורה של הנשיא, אבל למרבה צערם, מי שקובע בסנאט הם הרפובליקנים, כפי שאמרת קודם, אליהם יש רוב בסנאט, ולכן ההליך הזה נקבע על פי החוקים שלהם. אז באשר ללוח הזמנים, היום כאמור כבר מתחיל ממש בשעה זו, יום הדיונים הראשון שצפוי להסתיים, כנראה בתחילת שבוע הבא, תלוי איך הם יחלקו את השעות שיש להם בין 3 הימים, ואז כאמור ינתנו 16 שעות לסנאטורים להציג שאלות, ולאחר מכן תידון שוב שאלת הצגת הראיות והעדים. בהתאם לתשובה הזו נדע איך ההליך הזה ממשיך, אם אכן יהיו הצגה של עוד שאלות, עוד עדים, עוד עדויות, עוד ראיות, יכול להיות שאנחנו נראה את הסיפור הזה מתמשך.
והנשיא טראמפ הוא כמובן מגיב כל הדרך מדבוס שבשוויץ.
כן, הנשיא טראמפ שמשתתף בפורום הכלכלי העולמי, ממשיך באותם מסרים שהוא חזר עליהם כבר בעבר לגבי כל הליכה הדחה, מכנה אותו הצגה אחת גדולה ברעיון ל-CNBC. בוא נשמע.
But I did get to see some of it. It's a hoax. It's a total hoax.
How do you think your team conversation performed?
I think the team was really good. And the facts are all on our side. The Republican Party has never been this unified. You saw that 195 to nothing, I guess right. Twice. In fact, we got 3 Democrats voting for us. That was with the House.
כן, אז אומר הנשיא טראמפ, ראיתי קצת מדיוני ההדחה, אבל אני חושב שזו הצגה, אני חושב שצוות ההגנה שלי היה טוב. העובדות עומדות לצידנו, המפלגה הרפובליקנית מאוחדת, אפילו 3 דמוקרטים הצביעו לנו בבית הנבחרים. אין מה לומר, אירן, ההצגה הכי טובה באמריקה כרגע.
מיכל רשף, תודה.
תודה.
ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נחמן שי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. פרופסור, אורח מטעם המכון ללימודי ישראל באוניברסיטת מורי באטלנטה שבארצות הברית, חבר הכנסת לשעבר. אז אתה יודע, אנחנו רואים איך הסיפור הזה מתגלגל, ואיך נודע לאמת, זה לא מאוד מעניין טלוויזיונית נניח, כך שאם הדמוקרטים רצו להרוויח דעת קהל, לא נראה שזה ממש ממש מצליח.
תראה, קודם כל, יש פה כל כך הרבה טלוויזיה, שתמיד משהו יגיע גם אליהם. כלומר, הם לא מודאגים, יש מספיק טלוויזיה לכולם. אבל CNN, שהיא הרשת הכי אנטי-טראמפית, שיכולה להיות, לא מפסיקה לשנייה לעסוק באירועים שקשורים בהדחה, גם בבית הנבחרים ועכשיו בסנאט, וגם רשתות טלוויזיה אחרות, וברור שההצגה העיקרית, כפי שציינה מיכל, היא בטלוויזיה. אני חושב שזה כן מעניין. זה מעניין במידה מסוימת, ככל שפוליטיקה מעניינת. פוליטיקה מעניינת, גם זה יעניין. זה נופל לתוך פרופורציה כמובן רחבה יותר של חיים באמריקה בימים האלה. שני ראשי המדינה האלה נסעו למקומותיהם, כל אחד עם הסיפור שלו, כפי שציינת, הנשיא נמצא בדבוס. פנס מטייל, מגיע גם לישראל. כלומר, הם מושכים באמצעות המסעות שלהם גם תקשורת וגם דעת קהל, ומצליחים להסיט באופן כזה. אגב, גם בזמן משפטו הדומה של הנשיא קלינטון בשעתו, בסנאט, סגן הנשיא אל גור טייל בכל העולם, גם כדי להתרחק מוושינגטון, כי זה קצת קשור ברצון לא להיפגע כתוצאה מהדיונים האלה, וגם להיות, לתת נושאים חדשים לתקשורת לעסוק, וממילא כשיש נושא אחר, הוא דוחה את הנושאים האלה.
או במילים אחרות, הדמוקרטים עוסקים בלהדיח אותי, אני עוסק בחיים עצמם ובפוליטיקה העולמית, ובעצם מנהל את ענייני העולם כרגע.
כמו שעושה מנהיג אחר שיושב לא רחוק מהמקום שאתה משדר ממנו, הוא יקבע את סדר היום. לא יקבעו לי את סדר היום. ככל שהדמוקרטים רוצים לדחוף את הנושא הזה גבוה, לשלוט בדעת הקהל ולגייס תמיכה, אני אייצר נושאים אחרים שהם לא פחות חשובים, מבחינתי בוודאי יותר חשובים לציבור האמריקאי. אני אוכיח להם שההבטלה קטנה, אני אוכיח להם שהמדדים הכלכליים הם טובים, שמצבה של אמריקה מעולם לא היה יותר טוב, ולכן כל תהליך ההדחה הזאת הוא כמו יתוש שיושב על גבו של הפיל. נו, מה באמת הוא יכול לעשות לו? אפילו את החדק הוא לא גרום לו להזיז אותו.
הזכרת כך, באמת את, את קווי הדמיון, ואתה איש פוליטי, כולנו זוכרים, איש מפלגת העבודה לשעבר. קווי הדמיון בעצם בין שני האירועים האלה שאנחנו נדים אליהם בימים האחרונים, משפט ההדחה של הנשיא טראמפ, אל מול הסרת החסינות של ראש הממשלה נתניהו. הם ללא ספק מהדהדים זה את זה, נכון?
קודם כל, זה היה יפה אתמול בשעה אחת שעון ארצות הברית ושמונה אצלנו, שני המסעות יצאו לדרך. נתניהו השיק את הקמפיין, והמשפט התחיל פה בסנאט, בדיוק באותה שנייה, כך ששני האישים האלה זה היה איזשהו רגע של שינוי. כן, שניהם נאבקים עכשיו במוסדות הדמוקרטיים. הקרבות נערכים בתוך מערכת דמוקרטית. הנושאים הם שונים, האשמות כלפי טראמפ הן שונות מאשר האשמות כלפי נתניהו. האשמות כלפי טראמפ לא יגיעו לבית משפט, למרות שבראש ההליך בסנאט האמריקאי יושב נשיא בית המשפט העליון האמריקאי, אבל זה סוג אחר לגמרי של האשמות. האשמות של נתניהו עשויות או עלולות כמובן להגיע לבית משפט. שניהם במצוקה, זה לא ששניהם אוהבים את זה ויכולים להתעלם מזה. שניהם במצוקה, אבל הנסיבות הן כמובן שונות, והתגובות לא יפתיע אותך. מתקיפים את התקשורת, מתקיפים את המוסדות האלה, טוענים שזה בפעולה
וזאת שיט, באמת השאלה, כי אתה יודע, בדמוקרטיה בסופו של דבר מי שקובע מי יעמוד בראשו הוא העם, העם הוא זה שבא ומצביע.
נכון.
אומר נתניהו, אומר גם טראמפ, רבותיי, יש לכם בחירות לפניכם, לראש הממשלה נתניהו זה יקרה בעוד שבועות אחדים, לנשיא טראמפ בעוד כ-11 חודשים. יכול להיות שהקונגרס והסנאט והכנסת עושים קצת עוול לעצמם, אולי מפחיתים את רמת האמון המדורדרת ממילא בדמוקרטיה?
אני לא יודע, אני חושב שיש, לפחות בארצות הברית יש רמה גבוהה של אמון בדמוקרטיה. תראה, אני הסתכלתי על התהליך הזה אתמול ואמרתי לעזאזל, זה עובד. זה עובד, אפילו אם מדברים בחריפות ותוקפים אחד את השני, הם עדיין מתנהגים לפי הכללים. אגב, הרבה יותר מכובד מאשר מקובל אצלנו בכנסת, לפי הניסיון שלי. ב' לדמוקרטיה האמריקאית, גם אם היא כמו באיזה ספינת חלל, מטלטלת ממקום למקום, היא לא שוברת את הכללים. היא לא שוברת את הכללים. אתה רואה איך מערכת האיזונים והבלמים שומרת על, על המשחק הזה. כלומר, בית הנבחרים החליט, עכשיו זה עבר לידי הסנאט. בבית המשפט העליון משולב בתהליך, הנשיא מחכה ברקע, כלומר נותנים לתהליך הזה למצות את עצמו, זה מעורר הרבה גאווה במערכת הזאת, עם כל הניסיונות להגיד שזה...
בשונה מישראל, אין פה ניסיונות לשנות את החוקה או לשנות חוקי יסוד באמצע המשחק, זה מתנהל לפי כללים מאוד מאוד ברורים.
נכון, אף אחד לא אמר, בואו נעביר עכשיו חוק שמונע אימפיצ'מנט, הדחה לנשיא, שזה תהליך נדיר, זה פעם שלישית בהיסטוריה האמריקאית. אף אחד לא אמר התהליך הזה, נכון, הוא אומר שהתהליך הוא מזוהם וכן הלאה, אבל אף אחד לא מנסה לומר, בואו נבטל אותו. הנשיא מכיר בעובדה שבית הנבחרים והסנאט רשאים לנהל משפט נגדו, הוא רק מפקיל, כמו שצריך, את הרוב הפוליטי שלו, המוצק, שלא זז ממנו אדם אחד, 53 רפובליקאים הצביעו 11 פעמים, כמו ששמעתם כל הלילה, על כך ששום דבר מהעדים בשלובי הניירות שביקשו הדמוקרטים להביא, לא יגיע בסופו של דבר למשפט הזה, כי הם רוצים לקצר אותו ולמנוע את אפקטיביות שלו. אגב, זה עוד פעם מזכיר, כמו שנהג לעשות או נוהג לעשות יושב ראש הכנסת, שאצלנו האופוזיציה מבקשת הרבה זמן ולהטיש את הממשלה, וכן הלאה אומר, בסדר, ניתן לכם עוד לילה אחד, עוד לילה אחד. בסוף התהליך יגמר. גם פה, במקום יומיים, נתנו להם 3 ימים להשמיע את הטענות שלהם וכדומה. כלומר, הוא קצת משחרר מנהיג הרוב הרפובליקאי, אבל שלא תטעה, כולם ממוקדים לבחירות. אצלנו עוד כמה שבועות, אצלם בסוף השנה, גם הרפובליקאים, שכמובן בסופו של דבר יצביעו ויסיימו את התהליך הזה, מודעים לכך שבאות בחירות, הם מודעים שהציבור האמריקאי כן רוצה בכל זאת לשמוע ולמצות את התהליך, להבין מה קרה שם, לכן הם גם נתנו קצת יותר זמן לתהליך, כדי שלא ייראה שזו סתם ההצגה הגדולה ביותר, הקצרה ביותר, יכולה להיות גם ההצגה הגדולה ביותר והארוכה יותר.
טוב, ועוד הצגה שאנחנו כמובן כולנו ממתינים לה, תתגלגל באיווה בשבוע הבא, הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, הדוקטור נחמן שי, פרופסור אורח מטעם...
השלושה מהמתמודדים הדמוקרטיים שצריכים להסתובב עכשיו באיווה ולחפש תמיכה, תקועים בוושינגטון, לא יכולים לצאת מהאולם, משתתפים בכל ההצבעות והמועמדות שלהם, באיווה תסבול כתוצאה מחסרונם בעבודה.
טוב, וזאת אולי הנחמה הקטנה של הנשיא טראמפ בימים הקשים האלה. הדוקטור נחמן שי, פרופסור אורח מטעם המכון ללימודי ישראל באוניברסיטת אמורי שבאטלנטה בארצות הברית. תודה רבה על הדברים. בסין ובמדינות אחרות באסיה ואפילו בארצות הברית גוברת הדאגה מפני אפשרות של מגפה עולמית נוסח סארס על רקע התפשטותו המהירה של הנגיף הקטלני החדש. בז'נבה צפויים היום להתכנס בכירי ארגון הבריאות העולמי. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום
ערן. תמונת המצב כבר מדאיגה, אנחנו מדברים על מאות אנשים שנדבקו במחלה ויש כבר 8-9 נספים.
נכון לשעה הזאת 9 אנשים מתו מהנגיף הזה, איראן, שהתגלה בעיר ווהאן במרכזה של סין ב-12 בדצמבר. עשרות מקרים חדשים של הידבקות דווחו ביממה האחרונה בסין, אך יש גם מקרים חדשים במדינות אחרות, למשל מקרה הידבקות אחד נרשם במערב ארצות הברית. בכירי ארגון הבריאות העולמי ידונו היום בז'נבה אם להגדיר כבר בשלב הזה את המצב כמצב חירום בתחום בריאות ברמה הבינלאומית, וגם לפרסם את ההמלצות הקשורות להתפשטות הזאת, כולל ההמלצה כמובן לבצע בידוק מיוחד בגבולות, פיקוח הדוק יותר, וגם תוכנית טיפול מדויקת יותר לחולים. רשויות הבריאות הציבורית בסין פרסמו היום הודעה על כמות הנדבקים, בוא נשמע.
我为收到国内13个省区市
נכון לחצות 21 בינואר רשמנו 440 מקרי דלקת קריות כתוצאה מקורונה וירוס החדש ב-13 מחוזות אזורים וערים בסין. 9 אנשים נפטרו, 3 מקרים חדשים של הידבקות דווחו במחוז הובי, כך הודיע סגן מנהל ועדת הבריאות הסינית לי בין. הוא גם פירט איך בדיוק מתפשט הנגיף הזה. בוא נשמע.
专家研判认为, 病例主要与武汉相关,
המומחים סבורים שעיקר מקרי ההידבקות קשורים לעיר ווהאן, אכן היו מקרים של העברת הנגיף מאדם לאדם, וההידבקות הצוותים הרפואיים בנגיף גם כן נרשמה. באזורים מסוימים מדובר בהעברתו של הנגיף מעיר אחת לעיר אחרת. הדרך העיקרית של ההידבקות היא העברה בדרכי נשימה. הנגיף הזה עלול לשנות צורה, ואכן יש סכנה להמשך התפשטות המגיפה, דברי הבכיר הסיני.
וחשש שצריך לומר, לא מתמקד רק בסין, אלא גם מעבר. הלילה שמענו על אירוע נוסף בסיאטל, הידבקות חדשה.
בהחלט.
וקוריאה הצפונית גם היא מודאגת, קוריאה הדרומית שמענו על מקרה אחד, כך שיש פה בהחלט סיבות לחשוש שהדבר הזה מתחיל כבר קצת לצאת מכלל שלושה.
בדיוק ככה, הדבר המעניין שציינת, איראן, שאפילו המדינות המבודדות ביותר מתחילות כבר לדאוג ולהוציא קצת פרטים למה שקורה. בוא נשמע את בכיר הצפון קוריאני בהקשר הזה.
סינני סיביול, ג'ונגוגין, בואנססו פרסנן, סרון אקסון פירוסוגה.
הווירוס המסוכן החדש שהתפרץ בווהאן בסין בחודש דצמבר, הוא אומר, התפשט כעת למדינות אחרות מסביב לעולם, והדבר גורם לדאגה אמיתית בקהילה הבינלאומית. ככה טען קאנג שול ג'ין, בכיר במשרד הבריאות הצפון קוריאני, כפי ששידרה הטלוויזיה הממלכתית שם. נאמר לסיום רק שמאז הפרסום של ההצהרה הסינית שהשמענו, בחצות מניין הנדבקים בסין כבר עלה ל-453 ובעולם ל-461, כפי שציינת גם בסיאטל נרשם מקרה הידבקות. איראן.
נטליה קנבסקי, תודה.
תודה.
אנחנו ללבנון, שם אחרי כמה שבועות סוערים במיוחד, הוקמה אמש ממשלה חדשה בראשותו של חסן דיאב, ממשלה שזוכה לתמיכה של המחנה המזוהה עם חיזבאללה. המפגינים נגד השלטון ממש לא מרוצים מהממשלה, שבאופן תקדימי כוללת 6 נשים, בהן שרת ההגנה הראשונה בתולדות לבנון ובתולדות מדינות ערב. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
טוב, בהחלט תקדים מעניין.
נכון, אז על פניו בשורה בלבנון הסוערת, אחרי שבועות לא מעטים, אתמול סוף סוף קמה ממשלה חדשה בראשותו של חסן דיאב, אישיות עצמאית שבעבר שימש כשר החינוך. זה קרה חודש אחרי שדיאב קיבל את כתב המינוי מהנשיא מישל אהון, אחרי ההתפטרות של סעד אל-חרירי לפני יותר מחודשיים. אל-חרירי, כזכור, התפטר אחרי המחאה הגוברת נגד ממשלתו, גם אחרי שהציג שורה של רפורמות כלכליות. זה לא עזר, המפגינים לא התרצו. ראש הממשלה החדש דיאב מאמין שהוא יצליח בניגוד לקודמו. אתמול אמר למפגינים אחרי הקמת הממשלה, קיבלתם את מה שרציתם, הנה קטע מדבריו.
هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال اكثر من 3
كان ازو حسن دياب ראש ממשלת לבנון החדש אומר למפגינים בזכותכם כמה הממשלה הזאת זו ממשלת טכנוקרטי, ממשלת מומחים ללא שיוך פוליטי. אבל איראן, המציאות מורכבת הרבה יותר. זו ממשלה שזוכה לתמיכה רק של המחנה המזוהה עם חיזבאללה, ארגון הטרור השיעי. בחר 2 שרים מטעמו, שר הבריאות ושר התעשייה. המחנה שמתנגד לחיזבאללה לא נכלל בממשלה בשום צורה. גם זרם למוסטקבה של סעד אל-חרירי, ראש הממשלה המתפטר, יושב ראש מפלגת הפלנגות הנוצרית סמי ג'מייל, מהפוליטיקאים הבוטים מאוד בביקורת שלהם נגד חיזבאללה, לא מתלהב מהממשלה החדשה. הנה דבריו מאתמול.
אנחנו נעתבר אנו חוקומה מואליה לחיזבאללה וחוקומה ישקים.
כן, אז זה סמי ג'מייל. זו ממשלה שנאמנה לחיזבאללה, אומר הפוליטיקאי הנוצרי. ממשלה כזאת לא יכולה לזכות באמון של מדינות העולם ולא של מדינות ערב, ואפילו לא בתוך לבנון. יש שם אנשים מכובדים בממשלה הזאת, אבל היכולת שלהם והעצמאות שלהם עומדת בסימן שאלה, כיוון שבסופו של דבר חיזבאללה הוא זה שיחליט. בהקשר הזה נאמר שיש 20 שרים בממשלה הזאת, ולמרות שהיא נתמכת בידי חיזבאללה ובעלי בריתו, יש בהחלט בשורה מרננת, כמו שציינת. 6 נשים שרות מתוך 20 שרים, דבר חסר תקדים. ואם זה לא מספיק,
אנחנו רק יכולים לחלום על זה כאן בישראל.
נכון, נכון. אז ואם זה לא מספיק, אז בפעם הראשונה בתולדות לבנון וגם העולם הערבי יש שרת הגנה בלבנון, זיינה אקר, שתשמש גם כסגנית ראש הממשלה, היא מעדה היוונית אורתודוקסית,
מה
מצריה.
מה אנחנו יודעים על הגברת הזאת? מה הניסיונה הצבאי?
היא נשואה, אין לה עבר צבאי יותר מדי מרשים לפי מה שאנחנו מבינים, היא נשואה לאיש עסקים סוני, אבל זה בהחלט דבר לא מובן אליו באזור שלנו. אולי כדי באמת בניסיון לרצות את המפגינים, יש פה רצון לומר, תראו איך קידמנו את הנשים, זה סוגיה שבהחלט כל הזמן מדברים עליה בלבנון, שאנשים לא מיוצגות שם הפוליטיקה הלבנונית, אבל כבר אתמול איראן היו הפגנות אחרי הכרזה לממשלה החדשה. בוא נשמע את המפגינים שלא ממש מרוצים.
متل ما سقطنا اول حكومه لانه كانت ما بتتناغم مع طلبات الشعب هاي الحكومه ان الله
كان زي خلى المفجنين شو عمر כמו שהפלנו את הממשלה הראשונה שלא ענתה לשום דרישה שלנו של העם אנחנו גם נפיל את הממשלה הזאת אני מניח שיש גם אנשים שאומרים שאולי צריך לתת הזדמנות לממשלה הזאת אך באופן כללי לא נראה שהמפגינים פיללו לילד הזה ממשלה שזוכה לתמיכה של מחנה פוליטי מסוים וראש ממשלה שמונה שזוכה להתנגדות עוד לפני ההכרזה שלו כמו עוד לפני ההכרזה שלו התנגדו למינוי שלו המחאה בלבנון כנראה לא אמרה את המילה האחרונה, איראן.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ועכשיו לפינת סקירת הכותרות בעמודים הפנימיים בעולם הערבי, שלום לקשב דסק ערבים אלונה מיצי.
שלום איראן.
אנחנו פותחים בסוריה, שם הנשיא אסד החל ברפורמה פנימית חדשה.
אכן, הנשיא אסד, במקביל ללחימה הנמשכת במורדים, הוא נאבק לאחרונה באויב חזק אף יותר, הדולר האמריקאי. לאחרונה פורסמו צווים נשיאותיים האוסרים שימוש בדולר ובמטבעות זרים אחרים. כעת בסוריה, מי שמשתמש בכל מטבע שהוא לא הלירה הסורית לצורך מסחר, יכול להיענש גם בכנס כספי וגם במאסר של עד 7 שנים. מה הוביל לגל הפטריוטיות המוניטריות הזאת? מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, הלירה הסורית בצניחה חופשית, בגלל סנקציות בינלאומיות שהוטלו על סוריה. אם ב-2011 הדולר היה שווה 47 לירות, כיום הבנקים הסורים קונים דולר בכ-700 לירות. הבנקים הסורים החליטו לקבע את שער החליפין, אבל בשוק השחור הדולר ממשיך לעלות והוא כעת שווה כ-1,200 לירות. אז בנוסף לכנסות והמאסרים על אלו שמשתמשים במטבע זר, הוחלט להטיל סנקציות על מי שמפיץ שקרים בנוגע לערכה של הלירה הסורית. משמע, מי שכותב מה הערך האמיתי של הדולר כיום. אז הסורים מהר מאוד מצאו פתרון מקורי, והחלו להשתמש באינטרנט בכינוי חדש לדולר. שו איסמו.
מה השם שלו?
כן, בדיוק, מה שמו? למשל, כותבים בפוסט, הערך של השואיסמו עלה לככה וככה.
טוב, מכבסת מילים בזירה הכלכלית הסורית. בואו נעבור מכאן לאבו דאבי, שם פרויקט חדש.
כן, פרויקט חדש שנקרא בית אברהים. מדובר במתחם שיכלול מסגד, כנסייה ובית כנסת. זה פרויקט גדול שהמטרה שלו היא להוות איזשהו מרכז סמלי לקיום משותף וכבוד הדדי בין הדתות. כמובן שאנחנו לא מופתעים לשמוע שלא כולם בעד הפרויקט הזה, וישנם מתנגדים קולניים. אז מטיף מוסלמי מהאמירויות, שמו וסים יוסף, פרסם בחשבון הטוויטר שלו פוסט תמיכה בפרויקט כדי לנסות להשפיע על התפיסה הציבורית שלו. ולאחר שמנע את כל היתרונות של המתחם, סיים ואמר שבית אברהים מכעיס את האנשים החשוכים וכל מי שתומך בהם. חטף המון תגובות נגד שגם התמקדו באלבון שכתב, וגם בפרויקט בית אברהים עצמו. אנשים כתבו לדוגמה, אני לא מבין, אתה תלך לכנסייה בראשון, מסגד בשישי ובית כנסת בשבת? וחלק גם טענו שזה מגוחך לשלב במתחם נוצרים, שהם רואים בהם כפוליטאיסטים, מאמינים ביותר מאל אחד. אבל נציין שעל אף שישנם מתמקדים, הבנייה של הפרויקט אמורה להתחיל בקרוב, והמתחם צפוי להיפתח ב-2022.
ניצני השלום והשלווה במזרח התיכון, אלונה מיצי, תודה רבה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן לבורקינה פאסו. 36 אזרחים נהרגו אתמול בבורקינה פאסו בהתקפה של מחבלים חמושים. נשיא המדינה כבר הכריז על אבל לאומי בן יומיים. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
קבוצה של גברים חמושים הגיעה אתמול לכפר נגראוגו שבמרכז בורקינה פאסו. זה היה יום שוק הומה מאדם בכפר. החמושים החלו לירות לכל עבר. התושבים המפוחדים ברחו מהמקום ברגע שהיריות החלו, אבל 32 אנשים לא הצליחו לברוח בזמן. התוקפים גם הציתו את השוק ואת כלי הרכב שחנו שם. לאחר הטבח נסוגו החמושים ויצאו מהכפר, אבל ההתקפה לא הסתיימה. בנסיגתם לעבר כפר אחר הרגו התוקפים עוד 4 אזרחים תמימים, כלומר בסך הכל 36 הרוגים בבוקר אחד. נשיא בורקינה פאסו הכריז על 48 שעות של אבל לאומי, והדגלים ברחבי המדינה הורדו לחצי התורן. בבורקינה פאסו מיואשים. ההתקפות התרבו מאוד בחודשים האחרונים. רק בחודש דצמבר הותקף אוטובוס ובו סטודנטים בדרך לאוניברסיטה. גם חיילים הותקפו בעת האחרונה, ובכל פעם מספר ההרוגים גדול מאוד. האלימות הקשה שהייתה בעבר, בעיקר מנת חלקה של מאלי, מחלחלת בשנתיים האחרונות, גם אל השכנות ניג'ר, בורקינה פאסו, קמרון ועוד. בשבוע שעבר הגיע למועצת הביטחון של האום השליח המיוחד לאזור. בפיו לא היו בשורות טובות.
Since my last briefing at this forum in July, the West Africa and Sahel region has experienced a devastating surge in terrorist acts, attacks.
מאז הדיווח האחרון שלי בחודש יולי, מערב אפריקה ואזור הסהל חוו החמרה מזעזעת בפעולות טרור והתקפות נגד אזרחים ומטרות צבאיות. ההשלכות ההומניטריות מדאיגות מאוד, כך הזהיר השליח של האום. בתחילת החודש נפגשו בצרפת מנהיגי חמש מדינות הסהל עם הנשיא מקרון כדי לדון באיום המתגבר הזה ובצעדים שצריך לנקוט. צרפת התחייבה לשלוח עוד חיילים לאזור, והיא מנסה להניע את הקהילה הבינלאומית לתמוך באופן מסיבי יותר גם בכוח הסהל 5, כלומר שיתוף הפעולה של הצבאות באזור, וגם בתוכניות פיתוח במדינות האלה. אבל בינתיים, עד שכל התוכניות ושיתופי הפעולה יצברו תאוצה, קבוצות הטרור בסהל ממשיכות להרוג באזרחים. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, אנחנו לעניין הבא, כעת נעסוק בביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון כאן בישראל, במסגרת ביקורם של המנהיגים הרבים, עשרות מנהיגים שממשיכים להגיע ולזרום לכאן לישראל, כדי להשתתף בכינוס של פורום השואה, שיתרחש מחר ביד ושם בירושלים. במסגרת הביקור של אותם מנהיגים נחתמים גם הסכמים, שורה של הסכמים, ונשמעות גם לא מעט הצהרות פוליטיות. אנחנו רוצים לשמוע על ביקורו של מקרו, ממך כתבנו גדעון קוץ, שנלווה לנשיא מקרו.
כן, שלום ערן, שלום. העיר העתיקה בירושלים ליד מגזר סנט אן ששייך לצרפת תחת הגשם, הנשיא מקרון סובל בביקור הזה מאיזושהי אובססיה של איזון. כל מה שהוא עושה בצד הישראלי הוא צריך לעשות בצד הפלסטיני או בעיר העתיקה. כאן בסנטן היו כבר לפני זה הייתה איזה תקרית באנשי ביטחון צרפתים, כי השטח שייך לצרפת ואנשי ביטחון ישראלים, והעיתונאים עדיין מחכים כאן למקרון שיגיע, משום שהחליט ברגע האחרון לעשות סיור ברחובות העיר העתיקה, מה שמזכיר סיור לא כל כך מוצלח שהנשיא שירק פעם שם, נכון. הוא עדיין שם, עדיין הולך, ועדיין לא הגיע אלינו. ובערב כמובן הוא יהיה ברמלה כדי לפגוש את אבו מאזן, אם הוא כן יספיק, ונראה שהוא יאחר לארוחת הערב בבית הנשיא, בגלל פיצול האישיות הזה. הקופונים, הבוקר היה ישראלי, הייתה פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והייתה פגישה גם עם חבר הכנסת גנץ, לא נשכח, וכמובן עם המערך, עם נשיא המדינה, ראובן ריבלין, ושם שניהם נשאו הצהרות בתום הפגישה. ראשית, בעניין שבגללו התכנסנו, מקרון הבטיח לפעול נגד האנטישמיות, ריבלין הודה לו על כך שצרפת אימצה את הגדרה הבינלאומית של האנטישמיות, ומקרון נשמע אותו כשהוא מדבר על השוואת האנטישמיות לאנטישמיות.
Nous avons aussi décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme aujourd'hui profondément lié à la question de l'antisémitisme. Je vous remercie d'ailleurs de la clarté des propos que vous venez d'avoir. J'ai eu l'occasion de le dire. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme.
D'avoir des désaccords... Et Macron dit que l'antisionisme est la négation de l'État d'Israël, alors que l'antisionisme est la négation de של האנטישמיות. אבל דובר גם כמובן לא רק בענייני זיכרון ואנטישמיות אלא גם בעניינים פוליטיים. הנושא של איראן למשל, אמר מקרון בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונשיא המדינה הזכיר את האיום האיראני על ישראל גם משטח לבנון. נשמע מאמר הנשיא בהקשר זה.
הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס למאבק באיראן ובכוחות שפועלים לערעור יציבותו של המזרח התיכון.
אם כן, ההתגייסות של הקהילה הבינלאומית נגד איראן, מקרון עונה
כמובן אנחנו נגד כך שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אנחנו בעד מניעת הסלמה באזור, ואנחנו בעד פתיחת משא ומתן בנושא הכלים האיראנים והאיום החתרנות האיראנית האיראנית באזור. כן הוא אמר שצרפת ודאי תפעל למניעת פעולות טרור נגד ישראל ושטח לבנון. נשמע את הנשיא.
Nous serons intraitables en matière de nucléaire. Depuis 2017, je souhaite que nous élargissions d'ailleurs le cadre international qui a été porté sur les activités nucléaires de l'Iran pour que leur activité balistique et les déstabilisations régionales fassent aussi l'objet d'un accord. Et dans le contexte actuel, la France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire, mais à ce que nous évitions aussi dans la région toute escalade militaire, quelle qu'elle soit.
אם כן, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, אבל עמדתם כלפי הסכם נשארה כפי שהייתה. נסיים ונאמר שהנשיא בדבריו עמד גם על כך שהאשים את הפלסטינאים בכך שהם עושים פוליטיזציה של בית הדין הבינלאומי בהאג, כשהם מביאים האשמות נגד ישראל, נגד ב-90 מלחמה לבית הדין. מקרון לא ענה על כך. ולגבי תהליך השלום, לא הבאתי תוכנית שלום, אומר מקרון, והנשיא אמר, אולי תוכל לפעול ליצירת יחסי אמון כאן בבוא העת, כשצרפת אולי תתערב כאן. כאן ברקע נשמעים קולות המואזין בעיר העתיקה, הנשיא מקרון עדיין לא הגיע אלינו, וכאן אני אוכל להעביר את השידור.
גדעון קוץ, תודה. לראשונה בהיסטוריה של יוון מונתה אישה לנשיאת בית המשפט העליון, הנשיאה החדשה מומחית לענייני איכות הסביבה וחוקה. שלום לכתבנו באתונה, ז'אן כהן.
שלום מרן.
מי הגברת?
הגברת הייתה ראש הבגץ מאז אוקטובר 18, אישה שבאה ממשפחה של עורכי דין ואנשי משפט גבוהים מאוד. למשל אבא שלה היה סגן נשיא בית המשפט העליון. היא אישה עם התמחות בעיקר באיכות הסביבה, וזה מה שיצא במשך אולי 10 שנים האחרונות שהתעסקה כשהייתה בבגץ. לפי מה שאומרים אנשים שעובדים איתה ושעבדו איתה, היא אישה מאוד מאוד דינמית, וחוץ מהסביבה, חוץ מהאיכות הסביבה, היא גם מאוד קשורה ולוחמת לבד זכויות האדם, שזה מתחיל להיות נושא מאוד מאוד רציני ביוון בגלל המאגרים שמגיעים מטורקיה. אז כל העניין הזה של זכויות אדם זה מתחיל להיות נושא מאוד מאוד חזק. מה שכן, זאת האישה עצמה, כלומר היא כן ראויה למקום הזה, בוא נגיד. כן, אבל מצד שני, זה היה יותר, ההתמנות שלה זה היה יותר עניין של אם אתה רוצה יחסי ציבור או תקשורת, יותר עניין של תקשורתי לגבי הממשלה היוונית, מכיוון שהם רצו להראות שהם מצוטייקס בממשלה שלו מנסים להראות ליוונים שהם משהו אחר לגמרי, למשהו לגמרי חדש, אפילו בפוליטיקה היומיומית, זה משהו לגמרי אחר.
אז אנחנו רואים שהן מדינות שבאמת רוצות לחולל שינוי בעניין הזה, כמו למשל קנדה של ג'סטין טרודו. ג'סטין טרודו מינה שוויון בין נשים לגברים בממשלה שלו. עכשיו, ממש הבוקר התבשרנו על כך שממשלת לבנון, מדינה לא רחוקה מהאזור שלנו, ממנה 5 נשים שרות כחברות בממשלה. מה קורה ביוון בהקשר הזה בתחום הייצוג של נשים בפוליטיקה?
הייצוג הוא מאוד נמוך ביוון. אנשים לא כל כך, החברה היוונית לא מוכנה עדיין לבחור בקלות למען אישה. אל תשכח שזה יותר מנטליות, היוון יש לה מנטליות יותר של מזרח.
זה החברה או שזה אולי האליטה המנהיגותית?
לא, זה ברור החברה ולא האליטה המנהיגותית, שיש לך בכל אזור, בכל הבחירות תמיד יש נשים. אז פשוט החברה עדיין לא מוכנה לעניין הזה. זה, לכן גם הוא עשה, בוא נגיד, מה שמהפך בעניין מצוטייק שעשה בעניין הנשיא המדינה.
טוב, נאחל להם ונאחל גם לנו לעשות את קפיצת המדרגה לא כל כך מסובכת ולתת שוויון בייצוג לנשים שהם חלק בלתי נפרד מהחברה, יותר מ-50%, נכון. וראוי שיהיו מיוצגות לפחות ביחס הזה גם בכל מוסדות השלטון. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן להמלצה השבועית שלנו על סרט. מהו המחיר שמשלמים היום צעירים על הרצון העז להצליח? הסרט הצרפתי השנה הראשונה שלי עוסק בסטודנטים לרפואה בפריז. הוא המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום, שלום אירן.
חוקרת התרבות בארץ ובעולם. השנה הראשונה שלי.
אז מקרון כאן, ואולי אתה לא יודע, אבל אחת הבעיות הקשות היום בצרפת היא הנושא של סטודנטים לרפואה. מצד אחד יש מחסור ברופאים, מצד שני בכל שנה מנסים להתקבל 3,000 סטודנטים, ויש מין שנה מקדימה כזאת, שאחרי תום השנה, אחרי הבחינות, בעצם נשארים 300 סטודנטים שמתאימים, 10%. אגב, שמעתי שאצלנו בארץ זה קצת יותר קל, 2,000 סטודנטים נבחנים בשנה הראשונה, ואחרי השנה הראשונה בערך משאירים 700 סטודנטים.
וזה מלכתחילה קצת מתקבלים, מה שכמובן גורם להרבה מאוד סטודנטים להחליט שהם בארץ לא יצלחו את המשוכה הזאת, והם הולכים ללמוד במקרים רבים באירופה.
במקומות אחרים, ודאי, ודאי, בעיקר אגב במזרח אירופה. והסרט הזה הוא סרט מעניין, כי הבימאי תומא לילטי הוא בעצם רופא בעצמו, והוא רופא שזה הסרט השני שלו, והוא זוכה בפרסים בכל העולם. הסרט הראשון, אגב, רופא הכפר גם היה אצלנו בארץ. בעצם מספר את הסיפור מחוויה ראשונית, אבל סיפור שהוא סיפור כאמור בעייתי בכל העולם. בוא נשמע קטע מהסרט.
C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%.
Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa ? Demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand ?
On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable.
T'as dit quoi ?
אז בקטע הזה שאנחנו שומעים, הוא גם מסביר לו, יש, הוא פוגש בעצם גיבור הסרט, יש פה שני חברים, ונסן וויליאם, שמשחקים את אנטואן ובנג'מה, והוא פוגש סטודנט שכבר פעם שלישית עושה את הבחינות, מנסה לעבור את השנה הזאת, שאם לא עוברים אותה, בכלל לא מתקבלים ללימודי הרפואה. מה שמעניין, הבימה הלילתי קיבל אישור לצלם בסורבון, בחדרים האיומים האלה, ששם הם עושים את הבחינות, זה אין לתאר, זה מין הנגרים ענקיים, שאתה נכנס פנימה, ואתה מרגיש בעצם כמו אף אחד, ושם עושים להם את הבחינות האלה. כמובן שזה מוביל גם ליחסים לא פשוטים בין אנשים, כי זה בעצם מלחמה, סוג של מלחמה, מי יעבור ומי לא יעבור. אבל היופי בסרט הזה, שמבוסס גם על סיפור אמיתי, שבעצם מראה שבסופו של דבר כולנו בני אדם, והידידות שנרקמת שם היא דווקא בין צרפתי למשפחת מהגרים, שאבא שלו, שהיה מהגר, הצליח, והוא היום רופא מצליח, לא בטוח שהבן שלו יצליח להיות רופא, והוא מראה שגם בדברים האלה, בעצם היחס האנושי, היחסים בני אדם, עדיין קיימים, אבל בדור הצעיר, אחד הדברים שמאפיינים, זה הלחצים הנוראים שמופעלים על החבר'ה הצעירים היום להצליח, אגב, בכל תחום. אצלנו בארץ יש גם הצפה כמעט בכל תחום.
כן, ללא ספק מתאר את תמונת המצב גם כאן אצלנו, אז השנה הראשונה שלי, זו ההמלצה של מירי קרימולובסקי לסוף השבוע הקרוב. תודה רבה לך.
תודה לך, אירן.
ואנחנו חותמים עם משה מורד, מגיש ועורך התוכנית. תוכנית רדיו מונדו בחן תרבות, והיום אנחנו בבורקינה פאסו. שלום משה.
שלום, שלום ערן. לפני זה אולי, כרגע נכנסה הודעה לנושא תרבותי אחר, כוכב מונטי פייתון, טרי ג'ונס, הלך לעולמו בגיל 77, אז כאב גדול. בורקינה פאסו, בורקינה פאסו כמו הרבה מהמדינות באפריקה, מורכבת מהמון המון קבוצות אתניות, כידוע 60 קבוצות אתניות בבורקינה פאסו. אנחנו נשמע מוזיקה של הקבוצה האתנית המובילה, המוסי, 40% מבני בורקינה פאסו, ובעיקר בבירה, אוגדוגו. אז בואו נשמע, השירת נשים מאוד מאפיינת את המוזיקה העממית של הקבוצה הזאת. אנחנו שומעים נשים שרות בהתחלה, ואחר כך יותר מאוחד נכנס הקצב. אז הנה, מבורקינה פאסו. הקריאות האלה, אם אתם שומעים,
כן,
הם בעצם באים בו כמובן מקטע טקסי, מהטקסים של בני עמוסי, ותכף יחסים גם בתופים. תמיד מדובר על קריאות, קריאות משותפות, שירה ביחד, במקרה הזה שירת נשים כאמור, והקצב מגיע תכף עם תופים שמנגנים בצורה פוליריתמית, כל אחד את ה... את הקצב שלו, ואחד שומעים את המרקם הכל כך אופייני למערב אפריקה. וגם כלי פריטה, כמו שאתם שומעים.
משה מורד, מגיש ועורך התוכנית רדיו מונדו בחן תרבות, הערב בשבע, גם לא מעט מוסיקה מבורקינה פאסו הערב?
כן, כמובן, תמיד אתה גורם לי לשנות את התוכנית לפי החדשות.
לגמרי.
אז בכיף, רק שיהיו חדשות טובות, המוזיקה כל כך יפה מכל המקומות הערב.
משה מורד, תודה.
תודה, תודה.
ועם הקצב הזה ממערב אפריקה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. בצוות העורך זאב שניידר, המפיקים קובי זרח ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר ב1:30 בצהריים נביא כאן משדר מיוחד לסיקור טקסי יום השואה הבינלאומי שהתקיימו ביד ושם בהשתתפות המנהיגים מכל העולם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. עד כאן, שיהיה לכם יום מצוין. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.